המשולש, אנשים, מקומות ושירים. עורכת ומגישה ענת שרון, מפיק אור עזרתי.
שלום, אנחנו בתוכנית המשולש, והפעם עם הסופרת והמשוררת נורית זרחי. מסע קטן בין ספריית בית אריאלה וחנות ספרים בתל אביב, כדי לדבר על הקסם שמסתתר בתוך העולם הזה, שהוא כל כולו עשוי מילים. המפגש של נורית זרחי עם הקסם הוא מפגש כפול. הקסם הוא זה שמתגלגל מיוצרים אחרים אליה, והקסם הוא גם זה שמתגלגל מתוך הכתיבה שלה אל אנשים אחרים, מבוגרים, צעירים וגם אל ילדים. בשיחה הזו התמקדנו בשלוש יצירות שלה, שראו אור בשנים האחרונות. אסופת הסיפורים בשם אמן המסכות, ספר שירי האחרון מלון היפנודרום, והספר משחקי בדידות, המספר על הילדות שלה בירושלים ובקיבוץ. גם הכתיבה וגם הקריאה הם משחקים של בדידות. אבל הפעם הם לא משחקים עצובים, אלא משחקים של יופי ונחמה. משחקים דרכם אדם מתקרב אל עצמו ואל האחרים, בדומה למתנה שנותנים ומקבלים, מתנה גדולה. והדבר הזה נכון גם לגבי המוזיקה, שבחרה נורית זרחי והיא תלווה אותנו בתוכנית. שירים של מריאן פייטפול, ג'וני מיטשל ולורי אנדרסון. קטעים של המוסיקאי ג'ון סורמן שנקראים עיר פרטית. האזנה נעימה.
זה נורא מעניין על ספרים שהם קווה ונדלק, את יודעת, מפרינציפ קווה ונדלק, יש לך משהו בספרייה, לא מעניין אותך בכלל, את אומרת, אין לי מה לקרוא, פתאום איזה יום אחד, זה בדיוק מה שמעניין אותך לקרוא. יש לזה חיים, כמה חיים וכמה מיטות לספרים. חיים חיים ומתים לסירוגין, אז תמיד יכול להיות מעניין בין ספרים. אבל צריך שיהיה איזה אהבת ספר באולם, זה נותן לזה חיים. אני מכורה לעסק הזה, זה לא שאני מאוד מתגעה בזה, זה לא נגיד שאני אומרת, זה מצוין לקרוא ספר, לא, אני אין לי בכלל השקעה בנושא הדידקטי הזה. חבל שאני מכורה לזה, א', אני נוסעת לחוץ לארץ, במקום לראות את הארץ, אני רואה את חנויות הספרים. ב', אני כל הזמן מסתובבת, הספרייה שלי, אין לה בכלל גבולות, וזה כל הזמן גדל, וזה באמת כבר אי אפשר לסבול, אני בעצמי כבר לא יכולה לסבול את זה, זה לא נגיד שאימא שלי אומרת אי אפשר לסבול את זה, אני בעצמי לא יכולה לסבול את זה, וזה מטריד. למעשה, הדבר היחידי שמרפא מן העניין הזה זה טלוויזיה. לפעמים שאני חושבת, אני אפסיק לקרוא, מי בכלל צריך את זה? אני אפסיק לכתוב, מי בכלל צריך את זה? אז אני נורא ניבלת, ואני אומרת, ואם כולם יעשו את זה, אז מה אני אקרא? נגיד, כולם יקחו גם את הספרים שלהם בחזרה. יגידו, מה העניין הזה וזה? אז אני נורא ניבלת. אני אומרת, מי בבוא יעשו בכלל להגיד דבר כזה?
הספר סיפורים אמן המסכות שיצא לפני כמה שנים, רוב הסיפורים שם בעצם מתייחסים, הם סיפורים שאת מתייחסת לדמויות ידועות, לדמויות ספרותיות. אם זה רובינזון קרוזו, אם זה אבישג, השונמית, דבורה ברון, מדם בוברי, יוסף, חולם החלומות. את הולכת ומספרת איזשהו סיפור חדש עליהם, או לראות אותם מזווית אחרת, אז זה ספר שהוא מאוד... הוא את, הוא בא מתוך הראש והלב של נורית, והוא מתייחס לספרים, לדמויות ספרותיות, כן. זה עוד איזושהי שוטטות כזאת בין ספרים אחרים.
כן, א', זה מאוד מעניין אותי ככה. ב', בגלל שאני, אני חושבת שאחד המומים של בן אדם שקורא הרבה, זה במובן מסוים מופסיד את האורגינליות שלו. אולי לא במובן של אופן ההסתכלות, במובן של חומר ההסתכלות. וגם, את יודעת שהכל כתבו, ואת יודעת שכתבו יותר טוב ממך, ואין לך את החוצפה הראשונית הרעננה הזאת לחדור לתוך החדר ולהגיד מה שיש לך בתמימות. אני כתבתי את זה כמו שכתבתי את זה במידה רבה, כי לא רציתי להוסיף לעולם עוד חומר. יש לי הרגשה שיש המון חומר. מה שחסר לי יותר זה ההבנה של העולם, לא עוד יותר לספר על העולם. יש אותו כבד וצפוף, כאילו מה צריך זה אוויר. רציתי להבין דברים קיימים או להתייחס לדברים קיימים, לא כך להתייחס לעצמי כעצמי. יותר קל לי להגיב מלהתחיל שיחה. זה כמו שיותר קל לסרוג שיש את העין הראשונה. לא שאני סורגת, אבל אני מניחה שזה נכון.
תחושה שלי שהייתה לי שככה את מבקשת לשוחח עם כל הדמויות המיתיות האלה.
נכון, זה באמת בדיוק המילה. באמת זה נכון. העניין של קריאה בכלל בשבילי הוא מאוד דומה לשיחה. אני משוחחת עם זה. נגיד בימים האחרונים אני קראתי, אני בטח לא קורא בלשים, כי אין לי סבלנות לזה כל כך. זה לא מתאים לי. אבל מצאתי כמה בלשים, מישהי נתנה לי את זה לפני כמה שנים, קראתי את זה ונתתי את זה הלאה, ועכשיו מצאתי את זה עוד פעם באיזה בוקשוק, קראתי את זה עוד פעם. הבלש הוא בן אדם שיש לו בוקשוק כזה, הוא מנהל חנות ספרים יד שנייה, סקונד הנד, והנושא זה ספרים נהדרים. ומבחינתי, אהבת הספרים של האיש הסופר והגיבור, היא מלהיבה אותי, כאילו פגשתי בן אדם שהוא כמוני בעניין הזה של אובססיביות או רדיפה אחר ספרים. אז זה לא מעניין אותי מי רצח את מי, וזה שולי לגמרי בשבילי. זה מעניין אותי המשיכה הגדולה לעולם הזה של הספרים שלי ושל הגיבורים ושל הסופר. מבחינתי לקרוא זה באמת למצוא אנשים קרובים. זה מאכלס לי את העולם בצורה מאוד אינטימית. יש לי אוכלוסייה נוספת ש... באמת היא מאוד משמחת את ליבי. בגלל זה כל העניין של ספרים טובים, ספרים רעים, זה פחות אומר לי. זאת אומרת, קשה לי לקרוא ספרים רעים, פשוט קשה לקרוא את זה, אבל קנה המידה הוא לא ספרותי במובן הטהור, אלא הוא מבחינה מסוימת קנה המידה זה האם אפשר לשוחח עם זה, האם זה קרוב אליי, האם זה יכול להתקרב אליי. זה קנה המידה שלי. אני זוכרת שקראתי, כבר את זה, אמרתי את זה פעם על גרטרוד שטיין, שבתור ילדה היא הייתה בחרדה יומה שיגמרו כל הספרים ומה היא הייתה. אז אני הייתי נורא פעם בפחד כזה, אבל מהר מאוד העולם כל כך הוצף, שמבחינה זו נרגעתי לגמרי. לא יכול להיות כבר בעולם לעולם דבר כזה, שלא יהיה מה לקרוא.
Screaming all the way at the age of 37.
שתי הדמויות מתוך התנ"ך. כאן זה יוסף. מצד אחד. זאת אומרת, יוסף שבעצם הוא ילדה. הוא לא ילד. והשנייה זו אבישג של דוד המלך. שהופכת להיות בעצם מין מספרת סיפורים או מין סופרת כזו בעצמה.
כן, אז זה תהליך הפוך, כאילו. לקחת את החיים ולעשות מהם ספר, או לקחת ספר ולעשות לו חיים. אני עושה תהליך הפוך. איך, איך כותבים? את רואה חיים, ואת לוקחת מזה משהו ובונה סיפור. פה זה תהליך הפוך, לקחת סיפור ולהכניס בו חיים, מה שלא היה בו כאילו בסיפור. זאת אומרת, סיפור של חיים של סיפור.
איש עומד ומציץ פנימה. מבעד לפתח הוא מבחין בדבר מוזר. אשתו מסרקת את צערו הארוך של בנו. אוספת וקולה עצמות, אחר ממהרת ודוחסת אותן על מתחת לכיפה המכסה את ראשו. אבל הבן איננו בנו. האיש עוצם את עיניו ושב ופוקח אותן. לא, אין זה תעתוע. בנו זה, בין הסכונים שילדה לו אשתו, אינו אלא ילדה. האיש אינו כועס. הוא בוודאי יודע שאשתו עשתה זאת מאהבתה אליו. היא ביקשה לרצותו, ביקשה שיאמין בכך שיש לו יורש. שנים רבות לא יכלה אשתו ללדת לו בן. שוב ושוב חזרה על פתחי רופאים ומחשפים, ולבסוף, כאשר ילדה, שיטטה בו והעמידה פנים שהוולד בן הוא. עכשיו הוא מבין מדוע התעקשה אשתו לתת לילד שם שמובנו תוספת. כלומר, דבר הטומן בחובו דבר נוסף. ושהוראתו אינה לא בזכר ולא בנקבה, אלא בשניהם גם יחד. האיש מתכופף מעט כדי שלא ישגיחו בו. הוא ממשיך ומתבונן. עכשיו, לאור הנר שהדליקה האם, נראית הילדה הקטנה כילד לכל דבר.
ובאבישג, את חושבת על זה? את חושבת על הסיפור? ברור לך שזה משהו שם. הפער הוא לא רק מה שלא כתוב, אלא מה שלא מכוון נכון. זה סיפור שלא מכוון נכון. אישה צעירה וגבר זקן. מה היה באמצע? מה היה אחר כך? מה היה בניהם? מה היה לה איתו?
כש... את נותנת כל דברים שהם שתיקות.
כן, בדיוק, בדיוק, אבל הם קיימים כשתיקות, הם קיימים שם.
כן.
אני מפשירה את זה כאילו חזרה לחיים. כאילו זה הסיפור הקפיד, אני מפשירה את זה. אבל בכלל ההרגשה הזאת שהתנ"ך, כל העניינים האלה זה סיפורים של אנשים חיים. היא חשובה לפי דעתי לזכור אותה. חלק מזה זה פשוט מקודש כספר קנוני, אבל זה מסופר על אנשים חיים. והחיים הם אף פעם לא, אין להם פן אחד. וזה פן השני, הפן שלישי, הרביעי, של אנשים חיים.
במה אבטח? המלך מתהפך במיטתו, חסר מנוחה. אף שגם הוא בן כפר, לא אספר לו על שונם, שהרי אני יודעת שמן המספר נדרש משהו נוסף מאשר ללטף את זיכרונותיו. היו הייתה נערה שהשליחים הביאו אל המלך כשהיה זקן ובא בימים. האם נכון יהיה מצד המספר להקות את אוזן המאזין ישר במשפט הפותח? ואולי עליו למשוך אותו אל הסיפור צעד אחר צעד, דרך מה שהמאזין יאהב לשמוע כדי שישכח את עצמו? האם נכון לפתוח בהשפלת המספר על מנת להוכיח למאזין עד כמה הוא תלוי בו? וכך אפתח. היו הייתה פעם נערה שלא היו לה אב ואם, ובכל לילה בעלותה על משכבה הייתה מהרהרת כיצד תוכל להיחלץ מן הדלות ומן הבדידות, עד שבאו השליחים ובחרו בה על מנת להביאה לפני המלך.
הילדות לגבי היא כבר ספרותית. זה כבר לא... זה ספרו... זה כמו שעשיתי על יוסף, להבדיל אלף הבדלות. זה בשבילי טיפול בנושא ספרותי. הילדות שלי כל כך רחוקה ממני, כרונולוגית. וכל כך אני לא יודעת מה שהיה שם. וכל כך הכל המצאה שלי, שאני התייחסתי לזה באמת ככה. ניסיון להבין משהו שאני הייתי בו ולא הייתי בו. כי זה קשור מה זה אני, מה זה הייתי. מה זה קשור למה שזוכרים, האם מה שהייתי זה באמת מה שאני זוכרת שהייתי. והריחוק הזה זה כמו, כאילו הייתי אבישג, באמת לא הייתי, אני הילדה שהייתי. עכשיו אני כבר לא היא. לא צריכים לקרוא לזה משחקי בדידות, צריכים לקרוא לזה משחקי לבדיות, אבל בעברית אני לא מצאתי בזה מילה. זה לא מדובר שאני לבדי, מסכנה לבדי, זה מדובר שאני בעצמי. שספרות זה משחק כזה שבן אדם משחק עם עצמו בחלל הזה שנוצר כשהוא לבדו. אבל בעברית לא ידעתי לשחק את זה נכון. אז למה זה משחק? כי זה המצאה. זה לא הייתי שם, זה באמת מה שקרה לי. וזה גם הפן של הספרות זה משחק. וזה זה כיף, זה משחק. זה let's pretend שזה וזה. זה לא יקרה לאף אחד באמת שכואב לו. אמנות זה משחק, ולקשור את זה לעניין הזה שהזיכרונות זה משחק. מה, אנחנו לא יודעים מה היה, זה משחק כזה, זה כמו תיאטרון הבובות של המוח, כאילו. מתוך משחקי בדידות, שני מסלולים מלפני ומאחורי הבית. אף אחד לא יכול לאשר זאת טוב עם יותר ממני. פה בטבע זה העולם היחיד שבו אתה יכול לנשום נשימה עמוקה ולהיות קיים לרגע ביחס לשלם. לא לשבור את עצמך לרסיסים כדי להתאים את עצמך לעולם ההוא, שלמרות חוקיו וכלליו ובגלל שהם מלאכותיים וצבועים, הוא בועה ריקה. הרוח העוברת בצמרות הכוזרינות מדברת אליי, אל זו שבאה מן העיר. פה זה נחשב לגינוי, התנאי להשתייכות הוא ההיוולדות במקום. אני שבאתי מעיר האבן מוקסמת מן העצים הגבוהים היוצאים נגד הגרביטציה של הצער. מציפורי הערב המסתחרות במעגלים משוגעים, סביב העין האדומה של השמש, השוקעת מאחורי כפר חסקל.
Thank you. hell's the hippest way to go. Well, I don't think so, but I'm gonna take a look around at the blue. I love you. Shell for you, inside you'll hear a sigh, a foggy lullaby. There is your song from me.
כשהייתי ילדה, היה בחדרי הילדים שלנו, בקיבוץ שבו גדלתי, תמונות על הקיר של פיטר דה הוך, או
ציירים אחרים,
פחות יודעים, הולנדים של אינטריור, מפנים, עם ילדים, עם המרצפות האלה, הדומינו הזה, הדם כזה, והמטבחים, התמונות האינטימיות האלה, מהילדים קצת מאוחים כאלה, לא ראו אותם ברור. ואחת הסיבות שלא ראו אותם ברור זה שהיה הטכניקה של האור חושך שמתאפיינת בציורים ההולנדים, שמצד אחד נפרס בהם בציורי הנוף אופק מאוד מאוד גבוה, ומצד שני הציורי האינטריור הם מאוד מאוד כנוסים פנימה וממצים עולם כאילו מיניאטורי בתוך עולם שלם בצורה של מיניאטורה בתוך בית. אני מאוד אהבתי את הציורים האלה, והיה בהם את הקסם הזה כמו של קולנוע במידה מסוימת. אני חושבת שמה שמאפיין חוויה של שכחה וזיכרון, כשאת זוכרת משהו, אז את גם שוכחת משהו, ואת שוכחת משהו, את גם זוכרת משהו. זאת אומרת, תמיד הזיכרון והשכחה הם בזיקה זה לזה. ויש פה את העניין של חושך ואור. אם ניקח שמה שזוכרים זה מואר, מה ששוכחים זה אפל, אז תמיד הדיאלוג הזה בין לזכור ולשכוח הוא תמיד עניין של אור וחושך. לכן הניסיון להתבונן בעצמך הוא תמיד נעשה רק דרך היכולת ליצור את עצמך. אין העניין של תודעה עצמית או סיפור חיי או סיפור מי אני, במידה רבה מאוד פיקטיבי, מהרבה מאוד סיבות. א', הפיזור הגדול של הדמות על הזמן, כמו הנקודות האלה, צילום שלוקחים ומגדילים, אז אני עושה נקודות נקודות. הקו המתווה של הפנים, שצריכים נגיד ילדים להעביר קו בחוברת, זה באמת רק, זה פיקשן. אפשר מאותו אני לעשות הרבה מאוד אני, וכל אחד יודע שהוא יותר מאחד. שאלה, במי אני בוחר באותו רגע, או מי בחר אותי באותו רגע, מכל הדמויות שאני. דבר שני, הרבה פעמים הסיפור משתנה בהקשר למה שעכשיו אני חושב על החיים, או מרוכז בו. הוא נוצר כל הזמן מחדש, במידה רבה מאוד כדי להצדיק את עצמי, ובמידה אחרת כדי להבין את עצמי, והוא תמיד משתנה, הסיפור אף פעם הוא לא אותו סיפור. הילדות משתנה כל הזמן לפי איך הבגרות משתנה כל הזמן. וההווה משנה כל הזמן את העבר. מפני שהוא טובה עבר, אחורנית שונה כל פעם מחדש. אבל אפילו העד שנמצא לי לא יכול לעזור לי לגעת בילדה ההיא. הרחוקה, הלא ממשית, הבצורה בתוך עצמה, בתוך אי אמת של סיפור שהסתלף. לא בגלל חוסר אומץ או רצון להסתיר, אלא בגלל שהזמן יוצר, כמו מים באבן, את הסטלקטיטים והסטלגמיטים של סיפור ילדותנו במערה החשוכה. אבל יחד עם הסיפורים המפותלים האלה קיים גם האי סיפור. האם באמת הייתי פעם ילדה? איפה היא? מי זאת הייתה? האם הייתה קיימת במובדל ממני, מעבר לתפיסה של שפה? מעבר להיותה מטאפורה המתמלאת תכנים מתחלפים, מן הבאר ההרזית של ההווה המתחלף? אם כך ואם כך, אין להכחיש שהיא זו, ספק אני, ספק פרשת הדרכים שהם עיצבו אותה. הניסיון, המקרה, כמו חיימר על גבי אובניים.
ברור לי שהיא גיבורת הפריטל של עצמי, ובכל זאת לחדל בי הצורך לדעת מי הייתה ברגע לפני שהתחיל הכל.
באמת קסם. את זה טוב לקרוא, את יודעת? זה טוב, זה להיות בעולם קסמים, שבסך כל כמה סימנים קטנים עושים בונים כזה ממלכה, 22 אותיות, 22 סימנים וכזה דבר. מצוין, זה קסם. מי לא רוצה להיות בקסם? קסם זה מצוין. זה לא מתים שם ולא זה שם, זה רק הכל כאילו. מי לא רוצה להיות בכאילו? שנדמה שזה באמת ויודעים שזה כאילו. זה לא באמת כואב, זה לא באמת זה.
את אמרת לי שאני רומנטית.
לא רומנטית, זה ריאליסטי. לא, זה ריאליסטי. מה זה קריאה? זה ריאליזם. זה לדעת שזה פיקשן, שזה...
הצורך לחיות עם הקסם.
זה ריאליסטי לגמרי. זה לא רומנטי. תראי, מי שיש לו... לעולם יש הרבה מפתחות. אין לו רק מפתח אחד. זה לא הולך רק עם רומנטים ולא רומנטים, החלוקה של אנשים. אבל זה לא רומנטיקה, העניין של האומנות. זה... עוד קומה או קומה נוספת, לא דווקא גבוהה, עוד אחת, שמאוד עושה את החיים מלאי עניין. וזה לא רומנטיקה, זה באמת נכון שזה ככה זה. ויש אנשים שאין להם את הפתח הזה לשם, יש להם פתח אחר לשם. לפני כמה שנים היה לי תלמיד, הוא בא אליי, הוא למד אצלי, הוא הופיע בבית אריאלה, הוא היה עוד במדים. בסוף השיעור הוא ניגש אליי ואמר לי, תגידי לי, באיזה חוצפה את אומרת לאנשים מה הם יכולים לכתוב ומה לא, מי אמר לך שאת יודעת את זה? אמרתי לו, רק בשביל אפולוגטיקה, שאני באמת לא יודעת, רק מה שאני יודעת, וכל יכול ללמוד אצלי ואחר כך אצל מישהו אחר. אין דרך אחת לעניין הזה. אז הוא היה מאוד, הוא אמר, הוא רוצה לעזוב מי את הקורס, אמרתי, אני אנסה לשכנע אותם להחזיר לך את הכסף. אחרי כמה זמן הוא התקשר אליי שהוא רוצה ללמוד פרטי. אמרתי, אבל זה אותה בעיה. אז הוא אמר, אני אבוא לפעם אחת ואני אראה. אז הוא בא ואמר, תראי, אני לא יכול לתקן את הדברים שלי, כי כתבתי אותם ברגע של השראה, ומה יהיה? אמרתי, תראה, תכתוב בהשראה, ואחר כך תקרא עוד הפעם איתי, ונראה מה אפשר לעשות בקריאה שנייה. הוא אמר, אני לא מאמין בקריאה שנייה. אמרתי, תראה, בוא אני אראה לך איך אפשר להסתכל על זה, ותלך הביתה, ותראה אם זה מוצא חן בעיניך או לא. ככה לימדתי אותו כמה הוא בא חזרה, ולימדתי אותו כמה שיעורים טובים, ואז הוא גמר את הצבא, ואמר לי שהוא נוסע לאנגליה. עכשיו, במהלך הלימודים שלו איתי, פגישות שלו, הוא הביא לי כל הזמן מוזיקה. שאמרתי את סורמן וג'ון מיטשל, והסתבר לי בכלל, הייתה לי חוויה, הפגישה שלי איתו הייתה מיוחדת במינה. זה לא קרה לי בעוצמה כזאת אף פעם, הוא היה יותר ממני אולי בין 30 שנה. משהו כזה. הייתה בינינו קרבה נפשית מוזרה, זאת אומרת, אם קוראים לזה קרבה נפשית, היה לנו את אותם בספרות, את אותם במוזיקה, קראנו את אותם ספרים, אהבנו את אותם ספרים, זה היה דבר נורא מוזר, חוויה נורא מוזרה. גם בגלל שהוא היה מדור אחר, גם בגלל שהוא היה בן. מאוד התפלאתי, והוא היה מאוד חביב, ילד באמת מלא קסם. והוא נתן לי באמת הקלטות האלה מתנה, ואז הוא נסע לאנגליה, והוא נפל מהר בסקוטלנד, וזהו. ואני, זה נורא זעזע אותי. א', זה נרמז בזה אופן מן הסיפורים בדיעבד, ראיתי, כי תמיד אפשר להגיד שזה נדמה. וגם אני ממש, שהוא כתב, וגם זה היה מזעזע שבחור נפלא כזה, איננו יותר בעולם. זה פשוט היה, אין לי מילים להגיד כמה זה מזעזע. ואת המוזיקה הוא השאיר לי, כן, מה שהוא לימד אותי. הוא נתן לי את זה מתנה. מצד אחד זה קשה לי לשמוע את זה, מצד שני, אני מאוד... זה כאילו שריד למשהו שנשאר מהקרבה בינינו, כי היה לנו טעם דומה גם במוזיקה. שהוא גילה לי את זה, כי אני לא ידעתי. אז זה המתנה שהוא נתן לי.
Inside my head, will you still love me when I call you up, when I'm down? Here in Savannah, it's pouring rain, palm trees in the porch light like slick black cellophane. When I call you up, when I get back to town, I know that you've got all those pretty girls coming home, hanging on your boom, boom pachyderm. Will you tell those girls that you've got German measles, honey, tell them you got germs.
be thinking of me because I'll be thinking of you.
זה מלון היפנודרום, וזה על שם אחד השירים. אני אקרא אולי את השיר הזה. שפתיך העייפות רודפות זו אחר זו, להיות כדור שלג, להיות אגרוף, להיות הר חשוף. אם תטפס, תגיע לקצהו. שם מתנשא מלון היפנודרום. המגדלים כאן הם שושני ים ענקיות שפתחו ליבן עם הגאות, אבל איבדו אותו עם השפל. אתה יכול להיכנס לתוכן הריק, תראה איך נראה העולם כשאתה איננו. תסתובב בחדרים ללא אני, תשמע פעמוני כסף, תרוויח את כל הכיוונים בבת אחת, אבל תגיע בקלות מן החופש לאפס, דרך המדרגות המעופפות של הכל אפשרי. תבחין בזה רק שתהיה רעב, כי במלון הזה מקבלים רק לחם אוויר, והשאר כאן מיראז'. אם כן, למה בחרתי להשתקע במלון הזה? כל הספרות זה לחם אוויר, מה זה? זה אוויר, מה זה אוויר? זה טוב. עסקי אוויר, אבל זה טוב אוויר. איך אפשר בלי אוויר? אפשר
למשל. אבל את קוראת לזה מלון, את לא קוראת לזה בית.
כוח חיים זה מלון. הייתה לי פעם איזו קרובת משפחה שהייתה אומרת, תתייחסו אליי יפה, אני רק אורחת בעולם הזה. אנחנו רק אורחים במלון הזה.
פה זה מלון, במשחקי בדידות יש ניסיון לשחזר את בית או בתים.
תראה, אבל זה כל השיחה הזאת שאמרנו שזה שם שרק מה שיש נדמה שזה באמת יש, ובאמת זה רק נדמה. איפה קראנו את המשפט הזה? על
הראייה.
על הראייה. זה נדמה שיגור שם תמיד, אבל באמת זה מלון. גרים שם כמה זמן בבית. באותו רגע שאת גרה, נדמה לך שתשארי פה לנצח, אבל אף אחד לא יישאר לנצח ובטח לא פה. כל זמני. Thank you.
מכיוון ש... העולם הוא כל כך שונה ממה שהוא היה, כיוון שאנשים צעירים הם רלוונטיים, כי הם חלק מהחברה הרלוונטית, בעצם זה שבן אדם נעשה יותר מבוגר, הוא זז מהרלוונטיות הזאת, המסוימת הספציפית. נשאלת השאלה אם יש לו רלוונטיות אחרת או לא. עכשיו, זה קשה לדעת לאיש עצמו. איך מודדים גם רלוונטיות? מה זה בדיוק אומר? למה הרגשתי צורך להגיד את זה? אני לא יודעת את התשובה, אבל יש לי את השאלה. זאת אומרת, זה מאוד מעסיק אותי. וכיוון שיש כוח מאוד גדול היום לציבורים גדולים, נגיד מה שקרוי רייטינג, כוונתי שהיחיד כקורא או ככותב מקבל כוח רק אם הוא מתקבל על דתם של רבים, מכוון לדת רבים. זה כמה שכקורא למשל זה לא מסיק אותי בכלל, אני לא מוכרחה לקרוא, אין לי שום אי נחת אם אני אקרא ספר שאף אחד לא קורא. ככותב יש לי סוג אחריות אחרת. בוודאי שזה נכון לגבי ספרות ילדים, שאתה לא יכול לכתוב בתור אדם מבוגר שלא מתייחס לעולם של ילדים, זה כל כך ברור, כיוון שכתיבה לילדים היא במידה רבה אנתרופולוגית, סוציולוגית, אז אי אפשר בכלל לעקוף את זה. ובאיזשהו אופן זה מחלחל גם לתוך הכתיבה למבוגרים, באיזה אופן העולם האישי שלי בכלל רלוונטי, ובאיזה אופן אפילו העולם הבדיוני שלי רלוונטי. בחוץ יש שדות של אוויר ורוח, אבל הבית הוא מראית עם עיגול האור של המנורה. איננו פרפרי אש להיצרב מאור, רק מן הגילוי שהאור הוא רגע והחושך הוא צבע הצבעים. ולא להתרגל אליו פירושו לא להסכין שהגוף עשוי בעיקר מים, כשבחוץ דופק המבול. ייתכן שאם מזיז את הארון, יתגלה שמעולם לא היה שם קיר, ושהקיר הוא רק הפרעה בפתוח, וזה שינקוב אותו בסיגריה, או בעצמות הנכנסות תמיד בלא דלת יראה, הלילה הוא יום חזק.
המשולש, אנשים, מקומות ושירים. ערכה והגישה ענת שרון. הפיק אור עזרתי.